רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. אם אתם חובבי הז'אנר, כנראה אתם מכירים היטב את האמירה השחוקה של הפוליטיקאים, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. עד היום היא שימשה בעיקר כדי להסביר למה ראשי ממשלה, לרוב מהימין, הפכו את אורם כשהגיעו ללשכת ראש הממשלה. בקדנציה הזאת צריך לאמץ אותה גם על סוגיות אחרות. מפלגת יש עתיד, לדוגמה, שלינה על מוסד ראש הממשלה החלופי, על החוק הנורווגי, על ניפוח שרים והרשימה עוד ארוכה, שכללה את כל השיטות האלה כשהגיעה לשם. קרוב מאוד ללשכת ראש הממשלה. אבל CSIים היו הכספים הקואליציוניים, כספים שיש עתיד בעצמה הגדירה שחיתות שלטונית ואף הציעה להוציא מחוץ לחוק. עכשיו, ערב התקציב הדו-שנתי, היא כמובן הצטרפה לחגיגה. כך נשמע אז יושב ראש המפלגה לפיד.
אתם רואים את הכסף הזה? הוא שלכם, לא של הפוליטיקאים, שלכם. יותר מ-10 מיליארד שקל הממשלה הזאת חילקה לעצמה בקומבין. 580 מיליון שקל למטוס המיותר הזה של ראש הממשלה. מיליונים לחברי הכנסת בעלות שכר לעצמם. 670 מיליון שקל למיקי זוהר ואורן חזן וסמוטריץ' רק שישתקו. הגיע הזמן לשנות סדרי עדיפויות.
היום ננסה להבין על מה בכלל מדובר והאם השד כל כך נורא, כמו שזה נראה כרגע, נועל הכספים הקואליציוניים כאן כדי להישאר ולכן כדאי להכיר אותו קצת יותר מקרוב. איתנו סמי פרץ, פרשן בכיר בדמרקר, ממגישי הפודקאסט הכלכלי האינטרסנטיים. שלום סמי.
שלום דפנה.
איזה כיף שאתה איתנו. יהיו איתנו משה גפני, לשעבר יושב ראש ועדת הכספים, שספר איך זה עובד מאחורי הקלעים, וגם תומר אביטל מאתר שקוף, שבתמצית מסביר על מה כל העניין.
הרי מה זה דמוקרטיה? זה שיש תבחינים, שיש קריטריונים, שאתה לא יכול סתם להעביר למי שבא לך. דמוקרטיה זה הפך משרירותיות. שירותיות זה אומר שאתה יכול פשוט להעביר למה שנראה לך בלי להוכיח למה דווקא להם.
אז ראשית, איך היית בכלל מנסח מה אלה כספים קואליציוניים?
אז תראי, יש שלושה סוגים בעצם של כספים קואליציוניים. בזמן שחותמים את ההסכם הקואליציוני, את קווי יסוד של הממשלה, באות מפלגות ואומרות, לנו מאוד חשוב לקדם דבר מה. זה יכול להיות כבישים, מסעות ביהודה ושומרון, זה יכול להיות תשתיות בחברה הערבית, זה יכול להיות תלמידי ישיבות, אבל זה משהו שמפלגה ספציפית רוצה לקדם. במהלך כהונת הממשלה יש דבר שני, שזה בעצם מעבירים שוב תקציב, הרי לא כל שנה יש תקציב בדרך כלל, ואז באות מפלגות ואומרות, כדי להבטיח את התמיכה שלנו בעברת התקציב, אנחנו רוצות עוד פעם לקדם עוד משהו, תזרקו לנו עוד משהו. והסוג השלישי זה אותם דילים פוליטיים שנחתמים בין אגף התקציבים במשרד האוצר, לבין חברי כנסת בודדים, לא שרים. שרים, בדרך כלל יש להם משרדים ממשלתיים ותקציבים והרבה מאוד כוח, חברי כנסת מרגישים לעתים קצת ככה זניחים וחסרי חשיבות, ולכן הם אומרים, אם אני נותן את האצבע שלי כדי לאשר את תקציב המדינה, אני רוצה 10 מיליון או 20 או 50 מיליון שקלים כדי לקדם דברים שחשובים לי. חבר כנסת בודד מחליט לאן הולך הכסף ומרגיש קצת כמו אלוהים.
כן, אז מה שחשוב לנו לדעת כבר בשלב הזה, שלא מדובר בכסף שנוגע רק לתקציב המדינה, נוגע גם לנושאים אחרים. תנסה להסביר לי מה ההבדל למשל בין ה-50 מיליארד שקל שקיבלה רם, הרי אנחנו יודעים שרם קיבלו הרבה מאוד כסף תמורת ההצטרפות לממשלה, לבין הכספים שהיא קיבלה ככספים קואליציוניים. מה ההבדל? הרי פה זה נושאים שחשובים להם, ושם זה נושאים שחשובים להם.
נכון. אני חושב, תראי, רם זה באמת מקרה נורא מיוחד, כי לראשונה יש מפלגה ערבית שנכנסת לממשלה, אז תשומת הלב שלנו ממוקדת בעניין הזה, כי זה לא קרה אף פעם. אנחנו התרגלנו למשל שהרבה מאוד כספים הולכים לחברה החרדית. החברה הערבית לא הייתה חלק מהממשלה, והרבה מאוד דברים שם הוזנחו, אם זה תשתיות, אם זה חינוך, אם זה כבישים ודברים אחרים. ולכן המפלגה הזו אומרת, כדי שאני אהיה חלק מהממשלה הזו, אני רוצה לקדם דברים שהוזנחו הרבה מאוד שנים. לכאורה זה אותו כסף, אבל אני חושב שיש הבדל בין מטרות, נקרא לזה לאומיות, שאתה יכול לראות את התועלת מהם ברמה ובהקשר הרחבים יותר, ובין דברים שהם נקודתיים יותר. התקציבים הקואליציוניים היותר ידועים לשמצה זה אלה שבאמת ניתנים ברמה פרטנית לחבר כנסת מסוים. ואני חושב שאגב בשני המקרים, גם בהסכמים הרחבים וגם בהסכמים הפרטניים, תמיד עולה החשש שהכסף יתועל בצורה לא כל כך טובה, לא כל כך יעילה. יכול להיות אגב גם באזורי השחיתות וגם באזורי הלא שחיתות, פשוט ניהול גרוע של תקציבים, ההישגים לא הוכפלו וגם לא גדלו אפילו ב-20% באותה
אפילו
תקופה.
לא קרוב. אז בוא נאמר שיש לנו כסף, חלק ממנו הולך באמת למטרות לאומיות ודברים רוחביים, וגם מחולק על פי קריטריונים של משרדי הממשלה, על פי מכרזים. למעשה, מהרגע שהוא מוקצה, חברי הכנסת מאבדים עליו שליטה, הוא מתגלגל לממשלה והיא מנהלת אותו, ויש כסף שהוא אותו כסף קואליציוני, שהם מצליחים כמעט לנתב אותו בדיוק למקום שהם רוצים, הוא גם רשום על שמם, וזה כבר פתח לבעיות של תואר עמידות, תומר אביטל מזכיר.
זה עובר למשהו שחק מסוים טען שזה טוב, מבלי שיש בקרה, בדיקה, אולי יש עמותה שעושה עבודה טובה יותר, יעילה יותר, אולי הכסף שזורם לכאורה לכיס המוצדק הזה בעצם לא יועבר בצורה שהציבור ייהנה ממנה. אני חושב שיש דרך המלך, בשביל זה קיים את הכנסת, בשביל זה קיים השלטון, בשביל זה יש יועצים משפטיים וביקורת, שזה פשוט רוצה להעביר תקציב למקום מסוים, אז אתה מעביר חוק, או אתה עוזר לשר להתקין תקנות, ואז יש תהליך שקוף, הגון. הרי מה זה דמוקרטיה? שכל אחד שחושב שהתקציב מגיע לו, נגיד שאת רוצה להעביר לעזור לחתולים. וואלה, נעמה לזימי, סתם אני ממציא, מכירה עמותה ספציפית שעבדה איתה, אבל עדיף שתהיה הסתכלות כוללת. מה עמותה הכי יעילה עכשיו? שיהיה קריטריון, רק עמותה מעל גודל מסוים, שעוזרת לחתולים במקום מסוים, ששם יש יותר חתולי רחוב, פחות. לא גיני שחבר כנסת ב-2021 יעביר כספים לאן שבא לו.
בוא נשמע דברים שאמר לנו יושב ראש ועדת הכספים לשעבר, חבר הכנסת משה גפני, הנה.
כמה שנים אתה בכנסת?
33 שנים.
ככה, בקטנה מה שנקרא. תמיד היו כספים קואליציוניים?
כן.
תמיד, מאז שאתה זוכר את עצמך בכנסת.
אני אמרתי בשלהי הקדנציה הקודמת, מבחינתי לא יהיו יותר כספים קואליציוניים. מה שצריך לתת, זה צריך להיות בתוך התקציב הרגיל. מה שלא יכול להיות בתקציב הרגיל, לא יהיה גם בהסכמים קואליציוניים. זה הפך להיות בלתי נסבל. ואנחנו עכשיו חשנו את זה על בשרנו. עכשיו שאנחנו באופוזיציה, דברים שהם בסיסיים בתקצוב של החינוך החרדי, של נושאים חרדים, פשוט לא נמצאים. דברים חמורים מאוד. הכל בגלל שזה לא היה בבסיס התקציב. זה אחד הדברים שאני אתקן.
אז תסביר לי למה זה בעייתי. לי זה נשמע מצוין. יעבירו לתנועות הנוער, יעבירו ללימוד יהדות, אפילו לטיפול בחתולי רחוב, אם צריך לסרס אותם.
צריך להעביר לארגוני הנוער? צריך להעביר, נכון? למה זה לא בתקציב? יש שם כל כך הרבה סעיפים, יש שם מאות מיליארדים. למה זה לא יכול להיות אותו סכום שהוא די זהום? למה הוא לא יכול להיות בתקציב? מישהו יודע להסביר את זה? אף אחד לא יודע להסביר את זה. את יודעת מה? אני רוצה להגיד לך גם לגבי חתולי רחוב. יש בתקציב, יש את הנושא הזה במשרד החקלאות, חתולי רחוב. צריך יותר? אז למה אתם לא באים עם יותר? למה אתם לא באים ואומרים שצריך יותר כסף? לא. אני אגיד לך את הבעיה. הבעיה שהאוצר, משרד האוצר, בעיקר אגף התקציבים, אבל לא רק, לא רוצים בשום פנים ואופן שזה יהיה מסודר. הם רוצים שזה יהיה ככה, בצורה כזאת, שמביאים את זה להסכם קואליציוני וכל מה שנלווה לעניין הזה, ככה הם מחזיקים את חברי הכנסת קצר. הם אומרים להם, או שתצביעו בעד התקציב, או שתצביעו בעד חוק ההסדרים, או שאנחנו נעלם עם העניין הזה של הכספים הקואליציוניים, ולכן משרד האוצר הוא הלוחם הראשי נגד הכספים הקואליציוניים.
למעשה, גפני אומר כאן שני דברים. קודם כל הוא אומר שגם דברים ענקיים, כמו תקציב החינוך, איכשהו נדחפו עם השנים לכספים הקואליציוניים, מאות מיליוני שקלים. גם הקואליציה הזאת נאלצה בסופו של דבר להעביר, כי אחרת החינוך החרדי היה נשאר בלי תקציבים. והוא מדבר למעשה על שיטה כמעט שוחדית. זאת אומרת, האוצר נותן כסף לחברי הכנסת, מעין דמי שתיקה, קחו את הבקשי שלכם, ואל תעשו לנו בעיות עם סדרי עדיפויות הכוללים של מדינת ישראל. ככה אתה רואה את אותם כספים קואליציוניים?
בהחלט. יש פה כמה בעיות. קודם כל, אם מדובר במטרה חשובה, מדוע פשוט המדינה לא מתקצבת את זה וזהו זה? שתיים, אם חבר כנסת חושב שתקציב המדינה בסדר, למה הוא לא תומך בו בלי לקבל שום איזה אתנן או איזושהי הבטחה לקבל משהו? ודבר השלישי גם, וגם היועץ המשפטי לממשלה עסק בזה בזמנו, למה בכלל פקידים צריכים לנהל מסע ומתן מול חברי כנסת ולהקצות להם תקציבים? למה צריך את העסקת תן וכך הזו? אני חושב שזה מעיד בראש ובראשונה דווקא על חולשה של חבר כנסת. כי תחשבי על סדר יומו של חבר כנסת שהוא לא שר, שהוא לא יושב ראש ועדה, הוא בעצם לרוב נתון לאיזושהי משמעת קואליציונית או מפלגתית, ואני חושב שהוא מתקשה לבוא לידי ביטוי ברמה אינדיבידואלית. ואם בא לו כאילו להראות שהוא בכל זאת שונה מאחרים, שהוא קידם משהו שאחרים לא עשו, הדרך לעשות זו היא באמצעות קבלת תקציבים והקצאתם לפי ראות עיניו. כך הוא מרגיש גם משמעות, כך הוא יכול להכין לעצמו איזה רזומה ולהגיד אני זה שדאג לכך וכך. בוא ניקח אפילו עכשיו בסיבוב הזה, מי שקיבל אגב את התקציב הכי גדול, 50 מיליון שקלים כסף קואליציוני, זה חבר הכנסת ניר אורבך מימינה. עכשיו אנחנו זוכרים את השם ניר אורבך ממועד הקמת הקואליציה הזו, הממשלה.
או אי הקמת הקואליציה, היו כמה ימים שלא ידענו אם זה יקרה או לא, כי אותו ניר אורבך היה בין המתנדנדים. אגב, בזמנו פניתי אליהם בשאילתות ושאלתי, האם קיבלתם משהו תמורת ההצטרפות לממשלה? אולי הבטחה לתפקיד עתידי, כמובן, הוא יושב ראש ועדה, אנחנו כבר יודעים. האם קיבלתם תקציבים? לא, 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 לא קיבלנו שום דבר, הכל אידיאולוגי. ובמקרה, כשהתחילו לדון בתקציב המדינה, אתה אומר בצדק, הוא קיבל יותר מכולם 50 מיליון שקלים שרשומים על שמו לנוער בסיכון, להעמקת החינוך היהודי, לתרבות יהודית, והוא כמובן מעביר את זה, בוא נאמר, דואג שזה יגיע בסוף לגופים שקרובים לליבו.
כן, אז יש פה שני דברים בעניין הזה. אחד, קודם כל, למה לא כל חברי הכנסת מקבלים סכום זהה? למה אחד קיבל 50 ואחרי שני קיבל 10 מיליון שקלים?
אז אולי אפילו זה תמריץ שלילי, זאת אומרת, תעשה נכון. יותר בעיות, תהיה יותר טראבל מייקר, תקבל יותר כסף, כי אנחנו רואים פה את המדרג בצורה מאוד ברורה, ככל שחשבו שיש סיכוי שאתה תרים את היד נגד התקציב, קיבלת יותר כסף.
בדיוק כך. אז זה הדרך שלו לקבל יותר, כי הוא מציג איזה תמונת מצב של תראו כמה אני מיוסר, תראו כמה היה קשה לי, תראו מה אני צריך לעבור. זה אנחנו. אנחנו צריכים לשלם לו על זה שהוא יתייסר עד שהוא נכנס לקואליציה. זה נשמע לא לעניין. אבל תחשבי, הרבה פעמים הסעיפים האלה שאליהם מוקצים הכספים הקואליציוניים נשמעים בסדר, באמת נשמעים בסדר. חיזוק הזהות היהודית, חיזוק כבישים, חיזוק פה, חיזוק שם. 100%, הכל בסדר. אבל מאחורי כל מטרה כזו, מסתתרים אנשים, ג'ובים, עסקנים, והרבה פעמים מי שזוכה בכספים האלה, הם פשוט מי שיודעים לעבוד עם השיטה הזאת. ולפעמים, אתה יודע, יכול להיות מלא אנשים בישראל שיושבים בביתם, משהו מטריד אותם, אין להם מושג, אין להם נגישות לאף חבר כנסת, הם לא רוצים להיכנס לשום מסע ומתן, הם רק רוצים שיסדרו דבר מה אצלם בשכונה. מי שלא יודע איך עובדת מערכת ההפעלה הזו, פשוט לא מקבל שום כסף. כמו שקודם דיברנו על זה שכספים קואליציוניים מלמדים על חולשת חברי הכנסת, אני חושב שהם מלמדים על עוצמה יתרה של הפקידות באגף התקציבים במשרד האוצר. כי בעצם מה דורשים? הם אומרים להם, אתם תדאגו שהתקציב הזה יעבור. אם תזהו התנגדויות ובעיות, תפתרו את זה. איך אנשי תקציבים פותרים בעיות? זורקים איזשהו סכום. אבל ברגע שהם זורקים איזשהו סכום למטרה כזו או אחרת, הם באים ואומרים, המטרה עצמה לא חשובה לי. חשובה לי התמיכה של אותו חבר כנסת. זה הדבר שקרוב לליבו, אז על הכיפק. וזה גורם לכך שהרבה מאוד דברים, המדינה לא מתקצבת אותם. היא אומרת, אם יבוא איזה מישהו, איזה משוגע לדבר שיבוא וידרוש את זה, אז אנחנו נדע לפתור את זה.
אני זוכרת שהייתי כתבת חינוך, היו פרויקטים בשלטון המקומי שעסקו במתן שיעורים פרטיים, חיזוקים, לנוער שהיה זקוק לעזרה ותמיכה לימודית, והתקציבים האלה היו באמת חלק מאותם כספים שמועברים בשיטה הזו של הכספים הקואליציוניים, והיו שנים שחברי הכנסת התמהמהו, רבו ביניהם, לא כינסו את הוועדות, והפרויקט פשוט לא נפתח. בגלל שהם לא ידעו אם יהיה את הכסף או לא יהיה את הכסף, והעירייה לא יכלה להשית את זה על עצמה. אז עד שהעיתונות לא התעוררה והתחילה לזעוק, ותראו מה אתם עושים לילדים, והופעל לחץ, הכסף הזה לא עבר. זאת אומרת, בסוף יש מישהו בקצה שלפעמים זקוק ובונה על הכסף הזה, ולא מקבל אותו בגלל הקרבות האלה, או כמו שאמרת, שבאותה שנה אין חבר כנסת שמאוד מאוד דחוף לו כרגע להעביר את זה.
אני חושב שנוצר פה סיטואציה שגם פתח לשחיתות, גם עניין של חוסר שוויון, וגם עניין של כל מיני גחמנות כזו של פוליטיקאים, ואולי הדבר הנוסף הוא שאין לנו באמת מושג, לאחר שהכסף הזה מוקצה, לאן זה הלך באמת, מי הרוויח מזה, האם זה נוצל כראוי, והאם אפילו נוצר ג'וב מסוים, האם ניתנה הזדמנות שווה לקבל את הג'וב הזה לאנשים המתאימים, או שפשוט אמרו, יש איזה עסקן שידע ללחוץ על הכפתור, שקיבל בזמן את הכסף הזה, והוא זה שזכה באותו פייס, לא האדם הכי מתאים, הכי רלוונטי, ומי שבאמת יכול לקדם את הנושא. האמת שזה הדבר הכי נורא, כי בעצם אתה משתמש בשמם של עניים ונזקקים כדי להשיג את הכסף הזה, ואז אתה עושה את הקרבות הפוליטיים שלך, או שחלק מהכסף זולג בדרך לכל מיני אנשים וכל מיני עסקנים, הוא לא מגיע למטרה הספציפית הזו, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לדרוש דוח מאוד מאוד מפורט של השימוש בכסף, לאן זה הלך, איזה משרות זה יצר, האם זה נעשה בזיקה באמת מאוד מפלגתית, או שזה פשוט באמת השיג מטרה עניינית. כלומר, אם לא נקבל מהם דין וחשבון ממש ממש מפורט על הכסף, על היעדים, על האפקטיביות של השימוש בו, אז זה ימשיך להיות גם אחד משהו מעורר חשד, וגם ישיר פתח מאוד מאוד גדול לשחיתות.
אגב, קוראים לזה כספים קואליציוניים, אבל צריך לציין שהם גם כספים אופוזיציונים. הקואליציה משלמת גם לחברי כנסת מהאופוזיציה, כשהיא צריכה מהם משהו כמו לקצר את סדרי הדיון או למשוך הסתייגויות. זאת אומרת, פשוט משלמים מיליונים גם לחברי האופוזיציה.
נכון. חברי האופוזיציה הם הרי גם חברים בוועדת הכספים, יכולים להרים הרבה מאוד קשיים, יכולים לסחוב את הדיונים, ואת יודעת, בהכנת תקציב כולם כבר עייפים ומרוטים וסחוטים, והרבה פעמים גם הפקידות אומרת לעצמה, תשמע, אם אפשר לזרוק פה עוד כמה שקלים, ואז, ולא רק שהם זורקים כמה שקלים, גם חברי הכנסת עוטפים את המטרות האלה בצורה ככה, אורזים אותם בצורה מאוד מאוד יפה ואסתטית, אז למה לא? העניין הוא שאף אחד אחרי זה לא בודק באמת לאן הכסף הזה הולך, האם הוא היה נוצל בצורה תקינה, צורה אפקטיבית, האם הוא השיג את מטרתו.
זה אגב כסף עוד יותר מגוחך, כי הוא, אם אתה אומר לפחות שחברי כנסת מהקואליציה משקפים את סדר העדיפויות של הקואליציה, חברי כנסת מהאופוזיציה יכולים לעשות בדיוק הפוך, להשקיע במקומות שהקואליציה לא מעוניינת להשקיע בה.
כן, אבל דווקא מבחינה הזו זה פחות מטריד אותי, כי אני אומר, הרבה פעמים אנשים נתקעו באופוזיציה, ויש איזה משהו שרק באופוזיציה באמת רגישים אליו, זה בסדר, זה לא העניין המטריד. שוב, השאלה היא, האם הכסף הזה מוקצה בצורה שוויונית? האם הכסף הזה מוקצה למטרות שהמדינה או הגורמים הרלוונטיים זיהו שהם באמת מקומות בעייתיים? והאם כל חבר כנסת ששם ידו על שקל או על מיליון שקלים, יודע לתת דוח מפורט על השימוש בכסף הזה, ועד כמה הוא גם היה ענייני, האם הוא לא באמת רק שימש לחיזוק הכוח הפוליטי שלו ולשימון כל מיני גורמים בדרך.
אז כאמור, הממשלה הזו הגיעה והחליטה גם היא לחלק כספים קואליציוניים, ואפילו בסכום גבוה יותר מהממשלה הקודמת. הממשלת גנץ ונתניהו העבירה כ-950 מיליון שקלים בכספים קואליציוניים, הממשלה הזו העבירה 2 מיליארד רק בממשלה, ועוד יותר מ-700 מיליון בוועדת הכספים, ואז הגיע כמובן מצעד התירוצים של שר האוצר ויושב ראש יש עתיד. בוא נשמע.
מה זה כספים קואליציוניים? אנחנו השתדלנו שכל אותם כספים שביקשו חברי כנסת ומפלגות ייכנסו לבסיס התקציב. זה לא כסף קואליציוני, מפלגה לא תנהל אותו. אני לא יכול להגיד שהצלחנו למגר את זה לגמרי. אבל צמצמנו את זה עד למינימום, ופעם הבאה גם נמגר את זה.
לגבי הכספים הקואליציוניים, אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את זה, ואם זה היה תלוי רק בי, זה לא היה. אבל זה לא תלוי רק בי, אז הייתה לי הברירה להחליט אם הכספים האלה הלכו עוד פעם למפלגות ולפוליטיקאים, או שהם ילכו למרכזי חוסן בעוטף עזה ולכנפיים של קרמבו. אז דאגתי שהכסף יגיע לאיפה שהוא צריך להגיע ושהתהליך יהיה שקוף.
אז לפיד בעצם אומר, התבלבלתי, אין לי בעיה עם כספים קואליציוניים, היה לי בעיה עם היעדים של הכסף הזה בממשלות הקודמות, וליברמן בכלל אומר, זה בכלל לא כספים קואליציוניים. אנחנו קוראים להם כספים קואליציוניים, אבל הם לא כספים קואליציוניים.
אז זהו, כל מה שהוא לא נמצא בבסיס התקציב, והוא במסגרת הזו של הכספים הקואליציוניים, אז אי אפשר להגיד שהוא חלק מתקציב המדינה. למרות שלפעמים אתה יכול לבוא להקצות או לרשום על שמו של חבר כנסת מסוים, מטרה מסוימת, ועדיין זה יעבור דרך איזשהו משרד ממשלתי. העניין הוא שאנחנו לא מקבלים אף פעם את התשובות המדויקות והברורות, דרך איפה זה עבר, האם התקיימו דיונים רלוונטיים בעניין הזה, דיונים מקצועיים. כלומר, האם באמת זיהו בעיה אמיתית, נתנו לה מענה אמיתי, או שזה חבר כנסת מסוים, עבד מול עמותה מסוימת, שמע משהו שנראה לו מעניין ושהוא רוצה לתת אותו, וזה גם עושה לו שירות פוליטי טוב, ואז הוא הקצה את הכספים. שוב, יש פה הרבה מאוד הסדרים, רובם לא שקופים, חלק לא קטן, זה הסדרים עקומים, ובגדול, לרוב ההסדרים האלה, אנחנו מעולם לא קיבלנו תשובה לשאלה, האם זה באמת טיפל במטרה, וזה השיג את היעד של שמו הכסף הזה הוקצה.
אז בוא נאמר שגם אם ליברמן צודק וחלק מהכספים שנרשמו על חברי הכנסת או המפלגות בסוף חולקו דרך הקריטריונים הממשלתיים, עדיין יש לנו את הבעיה שהתייחסנו עליה בעבר, שאין שום סיבה שכסף שמקצה מדינת ישראל יהיה על שמו של פוליטיקאי כזה או אחר, וזה היה פה בכל מקרה.
נכון, הרי זה כמו שתבואי ותגידי, תשמע, מעכשיו כל המערך השיטור בתל אביב רשום על שמו של חבר כנסת X, וכל מטוסי הקרב של ישראל רשומים על שמו של חבר כנסת אחר, והמסוקי הקרב אולי שייכים למישהו אחר, כלומר, מה, אתה עכשיו מתחיל לעשות פה רשימת קרדיטים כזו, רשימת נדבנים כאלה על חשבון הכסף של כולנו? אני חושב שדווקא ההסתכלות הפרטנית הזו היא חוטאת לרעיון של מהו אינטרס ציבורי רחב, ואנחנו רוצים שאינטרס ציבורי רחב יטופל. לכן אני חושב שהזיהוי של המטרות הוא מאוד מאוד חשוב, כבר להסביר את התרומה שלהם גם לאינטרס הציבורי הרחב, ולצורך העניין גם תאורה, עמודי תאורה בדימונה, זה אינטרס ציבורי רחב, למרות שאנחנו לא גרים בדימונה.
אז נקודת המפנה בסיפור הזה של הכספים הקואליציוניים הייתה פרשת ישראל ביתנו, פרשה שרובנו נחשפנו אליה בחדשות. הנה תזכורת מפי תומר אביטל מאתר שקוף, על מה בעצם דובר אז.
פרשת ישראל ביתנו קרה לפני כמה שנים, שחברי כנסת בישראל ביתנו ביקשו כספים קואליציוניים, אחת מהם זה פאינה קירשנבאום, שלכאורה למטרות חברתיות חשובות להתיישבות בנגב, ובעצם תמורה לאותם כספים היא סגרה בשקט לכאורה מהצד, שחלק מהתקציב, חלק מכספי הציבור יחזרו אליה, לכיס ולאחרים. זה היה בדיוק כספים קואליציוניים, למרות כל הבקרות, הסתבר שנגזרו שם קופונים. למה זה קרה? כי חברי כנסת יכולו להבטיח לעמותה מסוימת שכסף יגיע אליהם בלי כל הפקידים המעצבנים האלה שילחו ויבדקו.
זאת אומרת, זו דוגמה קיצונית שבה משתמשים בכספים הקואליציוניים כדי להרוויח כסף ממש.
כן.
כמנוף לעוד כסף.
כן, כן, זה לגמרי גניבה. עכשיו תראה, יש פה כמה היבטים לעניין הזה. אחד, זה בוא נשיג כוח פוליטי באמצעות אותה הקצאת כספים, בוא נטפל באנשים שלנו ונדאג להם לג'ובים ונדאג להם להטבות כלכליות כאלה ואחרות. ויש את אלה באמת, פאינה קירשנבאום, שבאמת לקחה כסף לכיס ונסיעות לחול, על חשבון ה... אנחנו לא יודעים בכמה מקרים זה עוד נוצל לרעה. אני משער שהיו עוד הרבה מאוד מקרים שבהם הכספים הקואליציוניים האלה נוצלו לרעה, לא השיגו את מטרתם, חולקו והוקצו בצורה מושחתת, ולכן אני חושב שהעננה הזו שנוצרה כתוצאה מהפעילות באמת של אנשי ישראל ביתנו, חייבת להיות מוסרת.
ואם אתה לא... יש דברים שלא נדע לעולם, למשל, אם חבר כנסת בחר להעביר את הכסף לאיזשהו גוף או עמותה, ואחרי זה אותו בן אדם סידר לו תפקיד אחר. זאת אומרת, אותו בן אדם שעמד בראש העמותה. יש קשרים שמאוד מאוד קשה להתחקות עליהם, ולכן המטרה אמורה להיות לנתק את הקשר, ואכן, בעקבות הפרשה הזו, הגיע נועל חדש של היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לכספים קואליציוניים, שאמור לעשות את הניתוק הזה בין חבר הכנסת, כמי שנותן את הכסף לבין מי שמקבל ופשוט להפוך את זה לחלק מהכספים שהמדינה נותנת בצורה עניינית ושוויונית, אבל בפועל אני לא רואה שהמצב השתנה. אני רואה שחברי הכנסת ממשיכים להיות מאוהבים בפרקטיקה הזאת, והיא רק הולכת ומתרחבת.
נכון, זה לא השתנה. אני אתן דוגמה למשהו שהיועץ המשפטי לממשלה בזמנו הנחה למנוע מנציגים של עמותות להשתתף בניסוח של הקצאה כזו של סעיף כזה או אחר. הוא גם אסר על הקצאת כספים לגוף פרטי מסוים, אלא רק למטרות כלליות. אבל זה טריקי, כי אתה בעצם יכול להקצות את הכסף לעמותה, והיא זו שרוכשת שירותים מסוימים מגוף פרטי. כלומר, אתה יכול לעבור דרך הצנרת הזו של עמותות, שלכאורה זה בסדר לתת לעמותה, ודאי אם יש לה שם כזה מאוד יפה ונורא חברתי, ושמקדם אנשים חלשים, אבל בסופו של דבר, מאחורי העמותה הזו מסתתרים גופים פרטיים שלוטשים עיניים לכסף הציבורי הזה, והם רוצים אותו, ככה שאני חושב שההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה לא באמת קידמו את הטיפול בעניין הזה. אם רוצים לטפל בזה, צריך לעשות משהו הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר שקוף, הרבה יותר חד, וגם יותר שוויוני, או לבטל.
כן, יש גם איזושהי פרצה שם שקובעת שבמקרה שקיים רק גוף יחיד לטפל בסוגיה מסוימת, למשל בחתולי הרחוב, אז אפשר להעביר בצורה ספציפית. אז אותם, כמו שאתה אומר, אותם גופים משנים את היעדים שלהם, כך שיהיו, נגיד, מאוד ייחודיים, ואז הם מקבלים את הכסף ולא צריכים לעבור דרך המכרזים המתישים של המדינה. זאת אומרת, פוליטיקאים כבר מצאו את הדרך להשתחל פנימה למרות ההנחיות האלה.
נכון, יש הרבה מאוד כבישים עוקפים לכל הנחיה תקציבית, אתה תמיד יכול לייצר מסלולים כאלה אלטרנטיביים. שוב, כמו שתיארתי קודם, שאתה לא יכול לתת לגוף פרטי, אז תעבור דרך עמותה ואיזו שמעבירה את זה לגוף הפרטי. יש 1,001 דרכים יצירתיות, ושוב, כאן, מי בעצם מרוויח, כמו שיודע לייצר את הדרכים העוקפות האלה? לרוב, אגב, אנשים מן היישוב, או שאין להם שום זיקה לחברי כנסת, אז הם לא יודעים להגיע לשם, אבל האנשים המשוכללים באמת, גם יש להם זיקה לחברי הכנסת, גם מכירים את סעיפי החוק, וגם מכירים את כל הפרצות שמאפשרות להם להגיע ולשים את היד על הכסף של כולנו.
אז רק לפני שנה, כאמור, יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, הגיש בעצמו הצעת חוק לאסור כספים קואליציוניים. שמענו כבר איך הוא קורא לחברי הממשלה להסיר את ידם מכספם של אזרחי ישראל. הגיש הצעת חוק דומה גם ב-2017, אז לפני שניגע קצת באמת במה אפשר לעשות כדי לשנות את המצב, הנה תומר אביטל מזכיר.
כן, תמיד מגיעה מפלגה שבמצע שלה היא אמרה, אנחנו נאסור כספים קואליציוניים, הבית היהודי נצחו לעשות את זה בזמנו, אורי אריאל, עכשיו יש עתיד, זה כתוב להם, אני רוצה להקריא לך מהמצע שלהם ברשותך. כספי תקציב המוקצים למקבל באופן ישיר, תמורת תמיכה פוליטית, הם כר פורה להתנהלות מושחתת. השורה היפה הזאת לא אני כתבתי, אלא לפיד עצמו במצע האחרון של יש עתיד, הוא אפילו הבטיח שם לחוקק חוק שיאסור מתן כספים קואליציוניים, לא רק שהחוק לא חוקק דפנה, אלא שיש עתיד בעצמם השתתפו בחגיגה. הם בעצמם לקחו כספים קואליציוניים. איך הנוהג הזה יכול לעבור מעולם שכולם לוקחים בו חלק? מי עכשיו יכול לדבר נגדו?
אתה רואה את חברי הכנסת קמים יום אחד ואומרים, מספיק עם השיטה הזאת, בוא נעביר הכל בצורה עניינית ומקצועי דרך תקציב המדינה?
לא, קשה לי לראות אותם מבטרים על הדבר הזה. זו הטבע שחברי כנסת תובעים לעצמם, דורשים לעצמם, התמכרו לה. וזה מקומם משום שכספים קואליציונים מטפלים תכלס במגזר מסוים, ולרוב לא המגזר שאני אוהב, או המגזר שאכפת לי ממנו באמת. אנחנו הרי חברה מאוד הטרוגנית ומקוטבת, וקל לשכנע אותנו שהכסף הולך למטרות לא חשובות. וזה מעצבן וזה מקומם. לכן קל מאוד לפוליטיקאים להגיד, בוא נבטל את זה, אבל בסופו של דבר כשהם שמים את היד על הכסף הזה, הם אומרים, לא, זה באמת מטרה חשובה. המטרה של ההוא היא מטרה לא חשובה.
אז בוא נשמע את חבר הכנסת משה גפני, כאמור יושב ראש ועדת הכספים בעבר, אולי גם בהווה, עם התחייבות מפורשת לימים שיחזור לשלטון. הנה.
כשהעיקרון מעוות, כשהנושא הוא לא נכון, בניגוד למה שצריך להיות, אז ממילא יש גם דברים שהם לא ראויים.
אז אתה מתחייב שאם תחזרו לשלטון לא יהיו יותר כספים קואליציוניים?
אני מתחייב ככה, היום אני נמצא בבניין הזה הרבה שנים. אני יודע שלפעמים התחייבות היא דבר שלא תמיד אפשר לממש אותו. אני מתחייב לעשות הכל. מבחינתי, זה יהיה אחד ההישגים הגדולים שלי, שאני מסדר את העניין הזה. אני יודע שתהיה מלחמת עולם עם אנשי משרד האוצר. אמרתי את זה, אני מקווה שאני אנצח.
אז בוא נאמר שההבטחות של פוליטיקאים, אנחנו כבר יודעים הרבה פעמים מה דינן, אבל טוב שיש אחת לאוסף.
כן, אבל עוד לא קם הפוליטיקאי שבאמת יוותר על העניין הזה, ולא רק זה, גם אני חושב בסופו של דבר, תראי, ממשלת השינוי, שכך היא מכונה, כן? עושה הרבה מאוד דברים שהממשלה הקודמת עשתה, הרבה מאוד דברים שהיא מתחה עליהם ביקורת, וכנראה שכשאתה אומר, אני לא יכול לשחק על אותו מגרש עם חוקים שונים. אלה החוקים שקבעו קודמיי, לכן אני רוצה גם כן להשתמש בחוקים האלה. כך הם צברו כוח פוליטי ושימרו את שלטונם במשך 12 שנים, אם אני אהיה יפה נפש ונקי כפיים ושונה מהם מאוד, זה לא בהכרח יביא לי את הכוח הפוליטי שהם השיגו באמצעות אותם כספים קואליציוניים במשך הרבה מאוד שנים. כלומר, יש פה מלכוד שבעצם מונע גם ממי שחושב שהשיטה גרועה לשנות אותה.
כן, אנחנו רואים את זה גם בסוגיה של השיח הפוליטי, שהרבה פעמים אומרים, אנחנו הרי רוצים להפיל את נתניהו בגלל השיסוי והכיתוב וכדומה, אבל אם לא נעשה את זה בעצמנו, אז איך נוציא את האנשים שלנו לצאת ולהצביע? זה בדיוק אותו כיתוב ומעגל קסמים, רק שעדיין יש לי פה תחושה שהקואליציה הזו לא רק שימרה את השיטה, אלא שכללה אותה בכמה וכמה מונים, גם בנורווגי, גם בכספים הקואליציוניים, בהרבה מאוד דברים, לא רק שהם הסתפקו במה שהיה עד עכשיו, אלא הם פרצו את כל הגבולות.
כן, זה קשור, אני חושב, להרכב, גם האקלקטי מאוד, גם רב הסתירות שיש של הקואליציה הספציפית הזו, גם לעובדה שיש פה מפלגה של 6 מנדטים שהעומד בראשה הוא ראש הממשלה, לא סתם שני חברי הכנסת שקיבלו את הכספים הקואליציוניים הכי גדולים, זה ניר אורבך ועידית סילמן, שניהם מימינה. כלומר, אפילו חברי הקואליציה האחרים מרגישים שהם צריכים לטפח ולרפד את אותם שני חברי כנסת של ימינה, ויצא באמת מצב שהוא באמת אבסורדי, שהמפלגה הכי קטנה, כמעט הכי קטנה, תקווה חדשה קצת פחות, מקבלת את הכי הרבה. למה? כי היא האדנים שעליה נשענת הממשלה הזאת. אם שני החברי כנסת האלה יחליטו יום אחד שלא בא להם, אז אין ממשלה.
כן, זה מצחיק, כי גם הם קיבלו את רשות הממשלה, וגם בסופו של דבר הם מוצאים את הדרך לקבל הכי הרבה לאורך הדרך. סמי פרץ, תודה רבה שהיית איתנו, כאמור גם פרשן כלכלי בכיר בדמרקר, וגם עם מגישי הפודקאסט האינטרסנטים, תודה, היה מרתק. אז רק לסיכום, כאמור, כספים קואליציוניים, הם כספים שממש רשומים על שמו של פוליטיקאי או מפלגה, הוא מעביר אותם בדרך כלל לגוף שיש לו איזשהו זיקה אליהם, או לפחות כך הם מנסים לתמרן את זה למקומות שהכי הכי חשובים להם. לפעמים זה מונע מהם גם לראות את סדר העדיפויות הכולל, והכי הכי חשוב, יש בסוף גופים שחלקם צריכים מאוד את הכסף הזה, כבר התרגלו לקבל את זה בשיטה הזאת, ובסופו של דבר נשארים בלי מענה. לא יצאנו אופטימיים לגבי הסיכוי שזה ישתנה בקרוב, אבל אולי בכל זאת יהיה אפשר לשכלל את הקריטריונים בוועדת הכספים, או את ההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, לוודא שזה לפחות מגיע למי שצריך את זה, וכאמור שיש על זה בקרה. תודה לצוות עושים היסטוריה, לדור שפיר העורך, לרן לוי העורך הראשי, לדני תימור המנהל העסקי, לאביב שם טוב, בנור הברי ואפי בריק מנהלי המחירות, ולשרה וכטל מנהלת הקהילות. תודה רבה לתחקירן מתן בר ולנתי צנעני שעוזר לנו מאחורי הקלעים. אתם מוזמנים להזין לפודקאסט גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדף הפודקאסט באתר עושים היסטוריה.com, ולהיכנס לקבוצת הפייסבוק מדברים על עושים פוליטיקה. ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.